התפטרתי בתחושה שכשלתי. מרץ פלטה אותי. הלכתי הביתה בוכה. אבל אם המפעל של שולה ויוסי יקרוס, לא אוכל להסתכל על עצמי במראה. כתבתו של הילו גלזר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זהבה גלאון רוצה לדבר על יוקר המחיה. על מחירי הדיור המשתוללים, על קריסת השירותים החברתיים, על זמני ההמתנה הבלתי סבירים לטיפול נפשי, על מחירי מעונות היום המאמירים. הכי קל לדבר על סוגיות של מתנחלים, אבל בואו נסתכל על מה שקורה כאן, מבקשת הפוליטיקאית האחרונה שהניפה בגאון את דגל המאבק בכיבוש, בטרם הולצה לקפל אותו ולפרוש ממרץ ומהחיים הציבוריים. אז יוקר המחיה אמרנו. כן, אפילו גלאון. בינו משקת הקמפיין שלה בבר בשדירות רוטשילד בתל אביב, היא פנתה לאותו סנטימנט של צעירים מתוסכלים שהקפיצו להם את שכר הדירה. גם ברעיון אימה ביקשה להבליט סוגיות חברתיות כלכליות. אני רוצה שהממשלה הבאה תהיה ממשלה עם אג'נדה סוציאל-דמוקרטית, היא אומרת. ברור לי שזה לא יקרה, אבל חייבים קצת לשחרר. למדינה יש עודפי מיסוי, עודפים על גבי עודפים. לא הגיוני שרק מי שעשה אקזיט או שיש לו הורים עשירים יכול לקנות דירה. גלאון מודעת היטב לסדרי עדיפויות של מצביעי מרץ. סיום הכיבוש לא נראה באופק. עליות המחירים ולצידן האפשרות שבנימין נתניהו ישוב לשלטון הן סוגיות מוחשיות בהרבה. לפי סקר פנימי שערכה המפלגה, 9 מכל 10 מצביעי שמאל רוצים שמרץ תשב בממשלה ותעשה הכל כדי להימנע ממשברים. במילים אחרות, די בכך שתשב בשקט ולא תפריע להרחיק את נתניהו מהשלטון. אני לא קונה את זה, אומרת גלאון. הסקר הזה הראה שחשוב למצביעי השמאל שנעמוד על העקרונות שחשובים לנו. אחד ההסברים לנטישה של מצביעי מרץ הוא התחושה שהימין הביא הישגים בממשלה הזאת אל מול השמאל שהרפה. זו אפילו לא תחושה. עובדתית זה נכון. במאמרים שפרסמה בהארץ בשנה האחרונה, מתחה גלאון לא פעם ביקורת חריפה על פועלם של ראשי מרץ. בסוגיית חוק האזרחות היא טענה שמרץ תמכה בחוק גזעני. בעניין אלימות המתנחלים כתבה ששרי המרכז שמאל אינם אמורים לשבת בממשלה ולהנהן, או לומר מילים ריקות. תמיכתו של הורוביץ בשימוש באמצעי המעקב של שבק להתמודדות עם הקורונה, תוארה על ידה כדוגמה מובהקת להשחטת הכוח. כעת גלאון יותר מדודה. לפחות עד לבחירות על רשות מרץ שהתקיימו בעוד 2.5 שבועות, שבהן היא תתמודד מול יאיר גולן. זהבה גלאון בשנים האחרונות הצהרת שמרץ סיימה את תפקידה ההיסטורי. והנה את חוזרת. טעיתי. כשאמרתי את הדברים ככה הרגשתי. מאז מרץ הביאה הישג מאוד משמעותי ונכנסה לממשלה, והיא מאוד רלוונטית היום. האמת שלרבים זה נראה כאילו הספינה שוקעת, עם הפרישה של הורוביץ מהמרוץ והעזיבה של זנדברג ועיסאווי פריג'. כל אחד פרש מסיבותיו שלו, אבל זה לא שנשארנו עם הדרדלה. נשארו במרץ אנשים מצוינים, חברי כנסת מחויבים למאבקים עם רקורד מוכח. אבל כן, החלטתי לחזור כי הבנתי שאני חייבת לקחת את הדבר הזה בידיים ולהרים אותו. ומה אם זה לא יתרומם? שווה לקחת את הסיכון שלא תעברו את אחוז החסימה? זו מחשבה שעלתה. אם זה יקרה, לפחות ניסיתי. גם בתרחיש שלא אצליח, תרחיש שאני לא רואה אותו מתממש, אדע בתוך תוכי שעשיתי הכל. השאלה היא מרץ בכלל צריכה לרוץ, כשיש אפשרות שיותר מ-100,000 קולות של השמאל ירדו לתמיון. אין לי ספק שכן. בואי נתעכב על זה רגע. ב-2009 מרץ קיבלה 3 מנדטים ונכנסה רק כי אחוז החסימה היה נמוך. שנים אחר כך זנדברג גרדה בציפורניים את המנדט הרביעי. רוצה לומר, התרחיש שבו מרץ לא עוברת הוא תרחיש ריאלי. את לוקחת על הכתפיים את האחריות לכך שיחסרו לכם 1,000 קולות כדי לעבור, ותהיה פה ממשלה של נתניהו וסמוטריץ' ובן גביר? אני לא יכולה להגיד לך שזה לא עבר לי בראש, אבל אני רואה את התמונה הכוללת ויודעת לעשות הערכת מצב, שלפיה הכניסה שלי למרוץ מחזירה את הבייס השמאלני. למה ילד שקד לא נדרשת לספק הסברים דומים? הלו, יש שמאל בישראל. מרץ היא בכל זאת מפלגה של 30 שנה. כן, אבל במה את שונה ממרב מיכאלי? גם היא רוצה לסיים את הגיבוש, גם היא ליברלית, פמיניסטית, מוטרדת מרעור יסודות הדמוקרטיה בעידן נתניהו. יש בכלל שוני ביניכן? אני לא מוכנה להיכנס לדבר הזה ולהגיד במה אני שונה ממנה. בסוף אתן מתמודדות על אותו אלקטורט. אני שמאלנית, אשת שמאל. אני מגדירה את עצמי כך מיום שעמדתי על דעתי הפוליטית כשהייתי בת 17. מרץ היא מפלגה עם תפיסת עולם מגובשת. גם בממשלה הנוכחית היו מקרים שמרץ עמדה על העקרונות שלה, בעוד שהח"כים של מפלגת העבודה ברחו מהמליאה. אני מכבדת את מירב, היא ידידה שלי ויש לה אג'נדה מובחנת. יבחר הציבור למי הוא רוצה להצביע. מיכאלי מתנגדת באופן נחרץ לייחוד. יש לי הרגשה שגם את לא ממש רוצה בו, רק שאת נזהרת לא להצטייר כסרבנית. לא. הטענה של מירב נגד הייחוד, שלפי הניסיון עם אמיר פרץ נכשל, היא טענה שאי אפשר להקל בראש. אני צריכה לחזק את מרץ. מירב צריכה לחזק את העבודה, ואז בוודאי שעדיפה ריצה עצמאית. בקונסטלציה שבה יש חשש ממשי שנתניהו יחזור, ובמידה שנגיע למסקנה שהשלם של שתי מנהיגות גדול מסך חלקיו, אתמוך במהלך של חיבור. אבל שיהיה ברור, אנחנו לא מתחננים לייחוד. זה לא קחי אותי שרון. גלון אומרת כי עד לפני חודש האפשרות שתחזור הייתה מבחינתה משהו שבין הלצה פרועה למדע בדיוני. הכל החל לדבריה בדיון בחדשות 12 שעסק במצבה האגום של מרץ, שבו הציע אמנון אברמוביץ' לקרוא לה שתשוב להנהגה. מאותו רגע התחיל מחבש, היא מספרת. חברי כנסת אמרו שאני חייבת לחזור. משלחות הגיעו אליי הביתה עם סקרים. אנשים דפקו פה בדלת בערב שבת בלי התראה מראש. זה היה פסיכי. פסח, הבעל, התנגד בהתחלה ושאל למה זה מגיע לנו. אבל הוא גם זה שעשה את הסוויץ' ראשון ואמר, אין לך ברירה, לא תסלחי לעצמך אם מרץ לא תעבור. ואז באמת הבנתי שלא אוכל להסתכל על עצמי במראה אם זה יקרוס. הייתי הרוסה מזה. פתאום הרגשתי שאני נושאת על הגב שלי, ואני יודעת שזה נשמע קצת קלישאה, את המחויבות כלפי שולה, אלוני ויוסי שריד. שלא אעמוד בזה אם המפעל שלהם ירד לטמיון. אני מדברת איתך על זה והגרון שלי נחנק. 4 שנים חלפו מאז פרשה גלאון מהנהגת מרץ, אחרי שנדחתה הצעתה לקיים פריימריז פתוחים, במקום שוועידת המפלגה תבחר את הרשימה. רציתי לפתוח את מרץ לקהלים חדשים, ואמרתי שהיא הפכה להיות מועדון חברים סגור. הביקורת שלי לא השתנתה בהקשר הזה. חשבתי שאנחנו צריכים לתת ביטוי לקבוצות מגוונות בחברה הישראלית. לא הצלחתי והסקתי את המסקנות. הבנתי שאם אני לא מצליחה לשכנע את החברים ללכת למהלך הזה, עדיף שאני אהיה זו שהולכת הביתה. כשעזבת אמרת חצי בצחוק, רצו מנהיגה בת 42 ולא 62. נכון, זה לא היה חצי בצחוק, זה היה קמפיין שניהלו לגדי ומאוד ביאס אותי. אם היה משהו שפגע בי אז, זו הייתה הגילנות. נעלבתי, אני לא מנסה לייפות את זה. והחלטת ללכת. כן. בסוף הבנתי את המסר, קמתי והלכתי. אני לא נאיבית. קרבות על ההנהגה במרץ היו לאורך כל השנים. ג'ומס ורן כהן, זהבה ואילן, ותמיד המפסידים התייצבו לצידה של מרץ. זה אחד הדברים היפים במפלגה. אלא שפה מצאתי את עצמי מתמודדת עם קמפיין בסטנדרטים שלא הכרתי. זה לא שהרמתי ידיים כי הייתי שבעת התמודדויות. התפטרתי מתוך תחושה שכשלתי. מרץ, שהייתה הבית הפוליטי שלי, שהכפלתי את כוחה לשישה מנדטים, שהובלתי בה מהלכים משמעותיים, פלטה אותי ממנה. את מתפטרת, מגיעה הביתה, ומה אז? בוכה, פשוט בוכה. אין דרך אחרת לתאר את זה. נתתי את כל חיי לדבר הזה. זה כאב. כאשר יבשו הדמעות, מצאה עצמה גלאון ממצה את הפנסיה. היא התחילה לעשות פילאטיס עם מיכל רוזין, הדבר הכי טוב שקרה לי, חרשה את נטפליקס, נהייתי פריקית של סדרות, והתמסרה לסבתאות. אוספת מהגן, הולכים לגינה, מכינים כדורי שוקולד, פול טיים. הצעות למשרות במגזר הפרטי והשתלבות בדירקטוריון היא מדחתה על הסף. הייתי צריכה פסק זמן. ובעודה בגמלאות, היא המשיכה להשמיע את קולה. בהופעותיה הפומביות הכריזה, כי לא רק מרץ צריכה לרדת מהבמה, גם העבודה עשתה את שלה. היה לך טיעון מהותי על כך ששתי המפלגות סיימו את תפקידן. אמרת שבמקומן צריכה לקום מפלגה שמבוססת על שותפות יהודית-ערבית. זה לא יקרה. אני עדיין מאמינה בזה, בהקמת מסגרת סוציאל-דמוקרטית יהודית-ערבית. זה החזון הנכון לשמאל. ונכון, זה לא יקרה כרגע. אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית שבה יוכרע אם הגוש הדמוקרטי ינצח, או שמי שיוביל את המדינה חלילה זה הגוש האמוני, תיאוקרטי, של סמוטריץ' ובן גביר, בהובלת נתניהו. אני מגיעה למשימה מאוד נקודתית. להגדיל את כוחה של מרץ ולהבטיח שהיא לא תדשדש סביב אחוז החסימה. אם מרץ תהיה מספיק גדולה, היא יכולה להיות הבסיס להקמת השותפות היהודית הערבית הזאת. המועמד שמולך, יאיר גולן, אמר בשעתו שיש במרץ כוחות שמנסים לגרור אותה לכיוונים של מפלגה יהודית ערבית. את הכוחות האלה חייבים להרגיע, להשתיק ולדכא. מי שאומר דבר כזה עושה דלגיטימציה לעצם התפיסה של האזרחים הערבים כשותפים. אני לא יכולה להעלות על דעתי את המחשבה שזיהוי כזה יכול לפגוע במרץ. זה נראה לי מופרך, לא מחובר לקרקע. גולן מציע לשים לב לזה שאת מתנגדת להגדרת מרץ כמפלגה ציונית. אז זהו, שהציונות כבר הקימה את מדינת ישראל ב-1948. המאבק הזה מאחורינו. מרץ היא מפלגה ישראלית, ובית פתוח לציונים וציוניות כמוני, כמו גם לחברים ערבים. כל העיסוק במדד הציונות נועד לעשות לנו ולי דלגיטימציה. חבל שמה שהתחיל כמהלך של הימין הגיע גם אלינו. אני לא צריכה שיעמידו אותי במבחני נאמנות. אם איימן עודה בא אלייך היום ומציע לבחון איחוד של חד"ש ומרץ, יש על מה לדבר? אני לא בטוחה ששותפות יהודית-ערבית אמיתית היא פונקציה של חיבורים בין מפלגות, מה גם שאין לזה התכנות כרגע, כשחד"ש היא חלק מהמשותפת. כשנגיע לגשר, המנהיג הבא של מרץ יצטרך לחשוב על המהלכים האלה. ובינתיים, מי יצביע לכם בחברה הערבית אחרי פרסת רינאוי זועבי והפרישה של פריג'? אתה מעלה שאלה רצינית. אין ספק שהסיפור של ג'ידה הוא לא מכה קלה בכנף. אני רוצה לקומם את מרץ מההריסות האלה, אבל זה לא אינסטינט פודינג. אני חושבת שבהינתן הרקורד והניסיון שאני מביאה, מרץ יכולה להיות כתובת לערבים. האם זהב הגלון מגיע וטרחם נוערים להצביע למרץ? לא. האם יש פוטנציאל? כן. אני מאוד רוצה שבחמישייה הפותחת במרץ יהיה ייצוג משמעותי לחברה הערבית. במידת הצורך, תתערבי כדי להבטיח ייצוג כזה? לא, יש התמודדות. אחרי הסיפור עם ג'ידה, הציבור של מרץ לא יסכים לשריונים וגם אני לא אסכים. ממש לא מזמן מרץ ניצלה מנפילה אל מתחת לאחוז החסימה בזכות הציבור הערבי. אם לא ישולב מועמד ערבי בצמרת, זו יכולה להיות קטסטרופה. אני חושבת שאתה צודק. את יודעת, אני עדיין מנסה להבין את פשר החזרה שלך. מאז שפרש, טען שהשדה הפוליטי לא יעיל יותר במאבק נגד הכיבוש. אמרת שהשמאל בישראל צריך לעבור למודל של הפרעה, מודל של התנגדות. זה רלוונטי גם לפוליטיקה, מודל של התנגדות, אבל לא כזה שמזעזע הממשלה אם אתה נמצא בתוכה. אם כבר הפנית עורף לעולם הזה, אמרת, בתור מי שהייתה 16 שנים בכנסת, אני יודעת שאין ישועה מהמערכת הפוליטית. אני חושבת שהכוח הגדול יהיה בחברה האזרחית. נכון, אחרי תקופת שיתוק של למעלה מעשור שבו נתניהו בשלטון, לא נשאר כוח השפעה על הצד שלנו במערכת הפוליטית. אני עזבתי כנסת קטסטרופלית, כנסת שפוגעת באזרחים שלה. לכן חשבתי, ואני עדיין חושבת, שהחברה האזרחית יכולה להיות אפקטיבית בקידום שוויון וזכויות אדם. עכשיו אני חוזרת למערכת הפוליטית כי מרץ על הקסקס, ואני לא יכולה להרשות שהיא תיפול. אבל הצלת מרץ היא אמצעי, לא מטרה. שוב, אמרת שמהכנסת לא תבוא ישועה. בקונסטלציה ההיא לא הייתה ישועה. זה היה לפני שקמה ממשלת השינוי. היו בסימנים מעודדים גם בהקשר המדיני. הפגישות של שר הביטחון עם אבו מאזן למשל. יש מי שמקל בזה ראש ופותר את זה כסתם מחווה, אבל אני חושבת שזה מהלך חשוב. אז אמנם אין לי אשליות שמחר ידברו על סיום הכיבוש, אבל כל ממשלה צריכה דופן שמאל שתהיה מצפן ותסמן את הכיוון. בסוף, איך שלא מסתכלים על זה, מרץ שהזדקת עליה היא אותה מרץ שאת מבקשת להניג עכשיו. אין שותפות יהודית-ערבית, מאגר המצביעים הוא אותו מאגר המצביעים, והפוטנציאל האלקטורלי נע בין 3 מנדטים ביום שחור ל-6 ביום טוב. אין תחושת חמיצות? התיאור הזה של בין 3 ל-6 עושה את כל ההבדל. אם יש חמיצות קלה, היא מתלווה לעתים, אבל מרגע שהחלטתי ללכת על זה, אני כבר לא שם. הייתי רוצה לראות אצלנו יותר אנשי פריפריה, גיאוגרפית או חברתית. אבל אני לא רואה את עצמי כרגע, ואני אומרת את זה בגילוי לב, פותרת את כל הבעיות של מרץ. אני חוזרת כדי למנוע את הכניסה של בן גביר למשרד לביטחון פנים, ושל סמוטריץ' למשרד המשפטים. אני לא מתיימרת ולא יוצרת מצג שווא של טיפול בכל החולאים של מרץ. גלאון נמצאת כבר 4.5 שנים מחוץ לפוליטיקה, אבל במובנים רבים היא לא באמת עזבה. בשנים האחרונות פרסמה בקביעות מאמרים בהארץ, הופיעה בטלוויזיה כפרשנית מזדמנת, ובהמשך הקימה את מכון זולת, שביקש להניח יסודות למדיניות בתחומים של שוויון וזכויות אדם, בהשראת המודל של פורום קהלת הימני שמרני. על כן, היא לא אוהבת שממסגרים את החזרה שלה כקאמבק. אני לא מרגישה שצללתי לתהום הנשייה. לא פרשתי לשדה בוקר ולא הלכתי לעשות מקרמה. פשוט שיניתי פאזה במיצוב הציבורי שלי. שינוי הפאזה הזה הושג במידה רבה באמצעות טוויטר. בעומק העשור השביעי לחייה, הפך העמוד התוסס שלה לנחל איתן של ציוצים מושחזים, שזיכה אותה בתשומת לב שלא הייתה מורגלת בה. לרגעים היה נדמה שגלאון נבראה מחדש כאחת הדמויות הקוליות של השמאל. כשאריה דרעי קונן על כך ששס לא הגדילה את כוחה למרות עלייה במספר המצביעים האבסולוטי שלה, השיבה לו גלאון בציוץ אכזרי, אריה, יש לי שני חברים להכיר לך, מונה ומכנה. ככלל נראה שהיא סיגלה טון בוטה סרקסטי, לעתים אפילו משתלח. את קואליציית נתניהו גנץ כינתה קואליציה של מפיונרים, נתניהו תואר כפסיכופת מטורף, גנץ הוצא כעציץ, ואילו אמיר אוחנה הפך למטטה. חברי הכנסת מהליכוד זכו לכינוי כלבלבים, בעוד שחברי כחול לבן כונו סמרטוטים. גלאון לא מתחרטת. את כל זה אמרתי בסיטואציה שאני לא בממשלה, לא בכנסת, ואין לי מחויבות לשום דבר. הייתי משוחררת ויכולתי להגיד ברבק מה שאני חושבת. במאמר שפרסמת לאחרונה בהארץ, כתבת כך, התשובה לימין פשוטה. תקשיב, יא חתיכת בהמה גזענית, הומופובית, שונאת זרים, שונאת נשים, שחותרת לגרור אותנו למשטר טליבני. איננו פוחדים ממך. יש לנו עקרונות. שוויון, אהבת האדם, חירות, אחווה. ועכשיו לך מפה, לפני שנטפל בך כמו שטיפלנו בפשיסטים המקוריים. הגזמת? לא. כשדודי אמסלם אומר שכשהימין יחזור לשלטון הוא ירסק לשמאל את העצמות, כשאומרים לנו שמדינת ישראל לא חייבת להיות מדינה דמוקרטית, אלא מדינה ליהודים בלבד, כשחובטים בארגוני החברה האזרחית, אנחנו לא יכולים לשתוק. הימין תוקף אותנו בלי מעצורים ובלי קווים אדומים, והמחנה שלנו רמוס. זה לא יכול להימשך ככה. חייבים לעלות להתקפה. זו בדיוק הגישה שמבליט יאיר גולן. שיח לא מתנצל, לפרקים בוטה, שתוקף את הימין בלי לקחת שבועים. תראה, אני אומרת את הדברים שאני חושבת בכל נחרץ. אני למשל לא חושבת ששמאלן זו מילה שמקטינה אותנו. אני גם לא מפחדת להגיד כיבוש. אני לא נבהלת מלהגיד מילים שיאיר גולן לצערי נמנע מהן. זה רק עניין של רטוריקה? במלחמת לבנון השנייה גולן דחף להרחבת המערכה. בכנסת האחרונה הוא ביקש לתמוך בחוק של ימינה להרחבת ועדות הקבלה ליישובים. נכון, ואני התנגדתי למלחמת לבנון השנייה ויזמתי חוק נגד ועדות קבלה. אנחנו צריכים ארץ כזאת, אבל אני בוודאי לא פוסלת את יאיר גולן. הוא אדם ראוי. גולן נימק את תמיכתו בוועדות הקבלה בכך שהן זוכות לתמיכה באלקטורט שלכם. בדיון בסיעה הוא אמר, אני מקבל הרבה פניות. הגיע הזמן שנדאג לבוחרים שלנו. ועדות קבלה הן מנגנון גזעני ומפלה כלפי ערבים, מזרחים וציבורים נוספים. צריך לבטל אותו, לא להרחיב אותו. אני לא מאלה שקמות בבוקר מרטיבות את האצבע ובודקות לאן נושבת הרוח. אני מוליכה את הלך הרוח, גם כשהוא לא פופולרי. אבל אולי מה שמתאר גולן הוא סנטימנט רווח באלקטורט שלך. אולי בסוף בסוף כולנו גזענים. אני לא חושבת. אני מניחה שזה סנטימנט שמאפיין אנשים מסוימים. הציבור של מרץ, כולל בקיבוצים וכולל אנשים כמו ג'ומס, מתנגד לוועדות קבלה. אולי צריך להחזיר לדיון כמה מוסכמות יסוד במרחב שבין יהודים וערבים, מרכז ופריפריה. להסביר למה יישוב שבו אנשיו מרגישים בנוח, רק שכולם נראים כמוהם, זה לא דבר שיכול להתקיים במדינה דמוקרטית מתוקנת. למה המדינה צריכה לאפשר לכל אחד לגור איפה שהוא רוצה? למה טיעון מסוג השכנים אינם נעים בעיניי הוא לא לגיטימי? גלאון, 66, החלה בפעילות ציבורית ב-1984, כשהובילה את ההפגנות לפתיחת קולנוע היכל בפתח תקווה בשבת. בהמשך הייתה ממייסדות בצלם, והמנכלית הראשונה של הארגון, ומזכלית מפלגת רץ. הזיכרון המכונן של בנה הצעיר נדב, הוא של רכב המשפחה עולה באש. הוא היה ממש ילד, נזכרת גלאון. זה מאוד השפיע עליו. בכלל, הילדים שלי שילמו מחיר מאוד כבד על העשייה הפוליטית שלי. זה מה שהפך אותנו למשפחה כל כך מלוכדת. ב-89 ארגנתי קבוצה שהפגינה נגד הריסת בתים בקלקיליה והאשימו אותנו בהפרת צו. שמו אותנו בכלא 5 ימים. נדב היה אז בן 7 ויפתח בן 9. גמרו אותם בבית הספר. באינטיפאדה השנייה כל יום שישי היו הפגנות מתחת לבית שלי ושנים של קללות ואיומים בטלפון. כחקית הייתה תקופה שבה אסור היה לי לצאת מהבית לפני שהמשטרה מוודאת שלא הניחו לי מטען ברכב. במשך שנים חייתי בדואליות של מה אני עושה לילדים שלי אל מול התחושה שאני לא יכולה אחרת. והנה, את חוזרת לעוד סיבוב. היום הדברים האלה מתגלשים לי מהגב. גלון נבחרה לראשונה לכנסת מטעם מרץ ב-1999 וכיהנה בה לסירוגין עד 2017. במשך 6 שנים עמדה בראש המפלגה. האם היא תמשיך בכל הכוח כחקית מהשורה, גם אם לא תצליח לכבוש שוב את ראשות המפלגה? גלון מסרבת להתחייב. אם יאיר גולן ינצח, תישארי? אני לא חושבת על תרחיש כזה, אני באה כדי לנצח. ובכל זאת, אני חוזרת כדי להיות מנהיגת מרץ. בואי נדבר על ליברמן ושקד. ב-2018 כתבת שחבירה לממשלה איתם היא התרסקות מובטחת. ליברמן ושקד היו עוגנים חשובים בגוש השינוי שאת רואה עצמי חלק ממנו. אני לא חוזרת בי מדעתי עליהם. אני לא רואה את הילד בממשלה הבאה ואת עצמי כן. ברמה יותר עקרונית, ואני אומרת את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, לא יהיה אבן נגף להקמת הממשלה הזאת. לעתים הבחירה היא בין שתי חלופות לא טובות. בקונסטלציה שנוצרה אני אעשה הכל כדי למנוע את ממשלת ביבי סמוטריץ' בן גביר. כשזנדברג הצהירה בזמנו שהיא לא פוסלת ישיבה עם ליברמן, אמרת שהיא הורידה את האידיאולוגיה באסלה, והושיטה יד לפשיסט, טרנספריסט והאיש הכי מושחת בפוליטיקה הישראלית. כך אמרתי ואני לא משנה את דעתי. גם ליברמן השתנה באיזשהו אופן, לפחות באמירות שלו. מה בדיוק השתנה בו? זה שהוא לא רץ יותר עם קמפיין של רק ליברמן מבין ערבית? ליברמן ישב בממשלה עם מפלגה ערבית. זה דבר דרמטי עבור מי שקרא לי טרנספר של הערבים בוואדי ערה. שלא יהיו אי הבנות, אני לא מנסה להכשיר את ליברמן. אבל בממשלה היוצאת הוא בלה. ובנסיבות מסוימות כולם צריכים לבלוע. נפגשת בשבוע שעבר עם לפיד. על מה דיברתם? אמרתי לו שחזרתי כדי להגדיל את כוחה של מרץ, ושבכוונתי להיות שותפה בממשלה שלו, ושיהיה נכונה למהלכים מרחיקי לכת שיאפשרו את הקמתו ושרידותו של הגוש הדמוקרטי. לא צורם לך שרעם נתפסת כחלק אינטגרלי מהגוש הזה, בעוד ששותפייך החילונים משותפת הם בכלל לא אופציה? בפגישה עם לפיד אמרתי לו שמאוד הייתי רוצה שכל נציגי הציבור הערבי יהיו שותפים לגיטימיים. אני לא אוהבת את ההדרה הזאת והחלוקה על הערבים כאלה וערבים כאלה. ומה לפיד ענה? את זה תצטרך לשאול אותו. זה נכון שבמשך 4 שנים ועד פרישתך מהכנסת לא החלפתי מילה? כן. ישבנו בכנסת כשיעל גרמן חוצצת בינינו. הבאתי אז את עמדותיי ידועות, בעד שוברים שתיקה, בעד בצלם, ולפיד לא היה בדיוק באותו ראש. ב-2019 אמרתי דברים מאוד נחצים בשבחו מתוך הערכה למחויבות הדמוקרטית שלו, למהלכים שהוא עשה למען הגוש ולמנהיגות שהוא גילה בשורה של צמתים. אני מניחה שהוא לא הבין מאיפה זה בא לו. הוא הזמין אותי להתארח בפודקאסט ומשם זרמנו. מאז המשכתי להתבטא בעדו ואני אפילו מחבבת אותו. זה האיש שלא מזמן כתבת עליו, שפשט ולבש כל אידיאולוגיה שנזכרה היטב. תשמע, אני לא מתכוונת להתנצל על שום דבר שאמרתי. אם אני טועה, אני אומרת שטעיתי. כך האמנתי באותה נקודת זמן. שולמית אלוני הייתה אומרת שלא מצלמים את האחוריים של ההיסטוריה. אני עם הפנים קדימה. המשימה שלי היא לייצר גוש מספיק גדול כדי שיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה. ומה עם גנץ? הוא ראוי לדעתך להיות ראש הממשלה? אתה שואל אם הוא ראוי? בטח שהוא ראוי. גנץ בראש זה אומר ממשלה עם המפלגות החרדיות. את רואה את עצמך שותפה לממשלה כזאת? זה יכול להיות סבבה. כלומר, ברור שהשאיפה שלי היא מדינה דמוקרטית ללא כפייה דתית שמאפשרת נישואים אזרחיים, אבל בתסריט של ממשלה עם חרדים, שמונעת את שיבתו של נתניהו, אפשר להגיע איתם להסכמות בנושאים חברתיים כלכליים. אני וגפני פרסמנו בשעתו תוכנית חברתית כלכלית שהייתה אלטרנטיבה למדיניות של נתניהו. בינך לבין נתניהו היו יחסים של כבוד הדדי, הוא גם הזמין אותך לתדרוכים אצלו. נכון, זה באמת לא מובן מאליו שהוא הזמין אותי, ראש סיעת אופוזיציה קטנה, אף שהוא לא היה מחויב לכך. זו הייתה מחווה יפה. לא הסכמנו על כלום וזה לא עיקה את הביקורת שמתחתי עליו, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שהוא רכש לי הערכה רבה. כשהוריי נפטרו, הוא ורעייתו צלצלו ושלחו איגרת. גם ביום שבו עזבתי את הכנסת הוא התקשר. אלו דברים שהערכתי. אבל מאז הכל השתבש. בשנים האחרונות הוא איבד כל רסן. ובאיזה אופן את השתנית? זה כאילו מצחיק להגיד, אבל אני יותר בוגרת במובן של ההתנהלות הפוליטית. אופוזיציה זו פאזה שבה את נכנסת ברבק בכל העולם. היום אני בפאזה אחרת, משימתית, לדאוג שתהיה כאן ממשלה בראשות לפיד. ובתוכה אני רואה בעצמי גשר בין ערבים ליהודים, בין חרדים לחילונים, וגם מול הימין. אני חברה טובה, ממש חברה, של כל ראשי המפלגות הרלוונטיות. גפני, סער, לפיד, גנץ, מנהיגי המפלגות הערביות כמובן. אני חוזרת אחרת. התפטרתי בתחושה שכשלתי. מרץ פלטה אותי. הלכתי הביתה בוכה. אבל אם המפעל של שולה ויוסי יקרוס, לא אוכל להסתכל על עצמי במראה. כתבתו של הילו גלזר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.